כן, על הצהריים טובים. זוכים בעזרת השם לפתוח היום סדרה חדשה. מבחינתי חדשה. אני משתדל כל שנה לעשות שיעור ברב קוק. בשנים האחרונות, כבר כמה שנים טובות, שבמקום ללמוד משהו על הסדר, ממש פסקה אחרי פסקה, למרות שזה אין תחליף לזה, אני ממליץ לכם לעשות לעצמכם ללמוד ככה, כל מה שאתם לומדים בכלל וברב קוק בפרט. אבל הגעתי למסקנה במשך השנים שבכל זאת לפעמים הדברים של הרב קוק, שזה פסקה אחרי פסקה, לפעמים זה חוזר על עצמו, לפעמים זה מלא קצת וצריך קצת לסדר את הדברים בצורה אחרת, ולכן אני עושה את זה לפי נושאים. שנה שעברה למדנו על מהלך הגאולה של עם ישראל, אורות התחייה. אורות התחייה זה 72 פסקאות. הגענו עד הקורונה, הגענו ממש עד השיעור לפני האחרון, סיימנו כמעט את כל התהליך, ברוך השם. אז בקיצור, השנה הנושא שלנו זה אורות ישראל. אורות ישראל, יש פה 9 פרקים, בכל פרק יש כמה וכמה פסקאות, לפחות 6-7 פסקאות, זאת אומרת בסך הכל יש פה עשרות רבות של פסקאות, שהרב צבי יהודה כמובן ערך אותם מהקבצים של הרב וקרא להם אורות ישראל, בגלל שכמובן העיסוק שלהם זה עם ישראל, כמו שקראנו לשיעור, מי אתה עם ישראל. ואנחנו כן הולכים לפי הסדר של הפרקים, אבל בתוך הסדר של הפרקים, במקרה היום זה יהיה ממש לפי הסדר, אנחנו לומדים היום 3 פסקאות ראשונות, כי הן עוסקות בנושא, בגדול בנושא אחד, אבל אתם תראו בהמשך, לפעמים יהיה איזה פסקה מפרק אחר, שאני אצרף אותה פשוט לנושא. אני גם בלי נדר אשתדל לפרסם את הנושא כל פעם לפני השיעור. היום הייתי עמוס קצת לפניכם ולא הספקתי. אז הנושא של השיעור היום זה עם ישראל הוא תמצית ההוויה כולה. אם כותבים את זה בנושא בשביל זה, אז אפשר בלי המילה הוא, עם ישראל, תמצית ההוויה כולה. בלי הקדמות כרגע, אני פשוט מתחיל. פסקה ראשונה. מי שיש לו ספר, זה בעמוד קל"ח, ממליץ מאוד מאוד, כמובן שיהיה לכם ספרים, אל תבנו על הספרים של הבית מדרש, זה רק בדיעבד כשמשום מה הספר שלכם לא נמצא. ספר שלך, אתה יכול לציין, אתה יכול לסמן, אתה יכול לכתוב משהו, ובכלל זה אחרת שיש לך ספר שלך, בטח ספר אורות, כמה שקלים, וכדאי שיהיה. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ובעולם הזה נשפע תמצית זו באומה הישראלית ממש, בחומריותה ורוחניותה, בתולדתה ואמונתה. וההיסטוריה הישראלית היא תמצית האידיאלי של ההיסטוריה הכללית. ואין לך תנועה בעולם, בכל העמים כולם, שלא תימצא או לא תמצא דוגמתה בישראל. ואמונתה היא התמצית המסולט והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן. וממילא הכוח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולא יקדוש ישראל אלוהי כל הארץ יקרא. תמיד שהרב קוק אומר כנסת ישראל, זה המושג. כנסת ישראל זה השם של השורש של עם ישראל בפועל. לכן אתם יכולים לראות שבמשפט השני הוא אומר, זה לא נשאר ברמה התיאורטית של כנסת ישראל, אלא זה הופך להיות משהו שהוא בחומר, בחומריות, בחיים, במציאות. כלומר, זה לא משהו תיאורטי, אלא זה משהו מעשי שפשוט אפשר לראות אותו בפועל. הדבר התיאורטי, אם אנחנו מתחילים מהעניין התיאורטי, הדבר התיאורטי הוא איך הפסוק אומר, עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. הקדוש ברוך הוא, עניינו בבריאת העולם זה לגלות את הנהגתו פה בתוך החיים, בתוך העולם. מי שנבחר למטרה הזאת זה עם ישראל. יש שאלה מעניינת שלא כאן המקום להיכנס אליה, סוג של, אפשר לומר, מחלוקת בין גדולי ישראל. ידוע שהשיטה של הכוזרי, שהסגולה של עם ישראל מתחילה כבר מבריאת העולם. הרמח"ל משמע ממנו קצת שבהתחלה כל העולם... המחלוקת היא האם מבריאת העולם כבר נבחר עם ישראל, או שהמחשבה הראשונית הייתה שכל העולם בעצם יגלה את האור האלוקי, ובפועל אחר כך, בגלל הירידות שהיו, כבר התחיל מחטא האדם הראשון, ואחר כך בהמשך, בדור המבול ודור הפלגה, הקדוש ברוך הוא העביר את זה רק דרך אברהם אבינו, דרך עם ישראל, והאומות נהפכו להיות, כמו שהרמח"ל קורא לזה, הקליפות והעטיפות לדרך המרכזית. אבל אני אומר, זה לא משנה, לצורך העניין שלנו זה לא משנה, כי השורה התחתונה היא אותו הדבר, רק לפי הכוזרי זה הרבה יותר מעמיק את זה, זה הרבה יותר מעצים את זה, כי בעצם הוא אומר, תשמע, מבריאת העולם, ככה העולם נברא, מראש העולם נברא ככה, שיהיה גרעין, אנחנו מכירים בכוזרי, הגרעין והקליפה, יהיה גרעין, הגרעין הזה זה עם ישראל, זה התמצית האלוקית של כל מה שיש בעולם, זה הכל כמו תמצית תה, כן, יש לך, אתה סוחט, בסוף שלך איזו נקודה מרכזית, הכל נמצא בפנים, כל הלימונים שסחטת, בסוף במיץ לימון הזה שיש בקורס, מכל הלימונים שיש מסביב, התמצית היא שם, זאת אומרת, זה בריכוז, האלוקות נמצאת פה בריכוז מקסימלי, בריכוז גבוה, ותכף נראה ביטויים של הדבר הזה, והדבר הזה, אומר הרב קוק, הוא לא נשאר ברמה התיאורטית, אלא זה משהו שהוא מציאותי. מה שתי הדוגמאות שהוא נתן פה בפסקה הזאת? דבר אחד הוא אומר, פשוט ההיסטוריה. ההיסטוריה הישראלית, אם תיקח אותה, היא בעצם, כל מה שקורה בהיסטוריה העולמית, הוא דרך ההיסטוריה הישראלית, אתה יכול לראות את הציר המרכזי של ההיסטוריה של העולם בכלל. בעולם קורים הרבה דברים, יש בעולם אומות רבות, ויש ביניהם מלחמות, ויש כל מיני תנועות חברתיות, וכל מיני דברים שישנם בעולם, נכון, בסופו של דבר, זה הלימונים שמסביב, וההיסטוריה של עם ישראל, מתחילתה, ועם אבינו, ויציאת מצרים, בית ראשון, בית שני, כל המלחמות, כל הגלויות, כל המאבקים, כל הדברים, זה בעצם הלוז של העולם, זה ההיסטוריה של עם ישראל. זה, אגב, זה אם הייתי בוחר היום באיזה מקצוע אחר, זהו, אני כבר כנראה, לא יודע, או שאני אעשה איזה פרק ב' אולי בפנסיה או משהו, אבל הייתי הולך ללמוד היסטוריה, והייתי מנסה לעשות, כשהייתי מגיע, אולי מנסה להגיע לתואר שני ולדוקטורט, הייתי מבקש רשות לעשות דוקטורט על הדבר הזה. כלומר, לבחון מבחינה מציאותית, מבחינה היסטורית, להסתכל על ההיסטוריה העולמית, ולהסתכל על ההיסטוריה של עם ישראל, ולראות איך הדברים קשורים. זאת אומרת, איך בסופו של דבר, כל מיני דברים שקרו... אגב, מי שמכיר את הכתבים של הרב קוק, יודע שהרב קוק בהרבה מקומות כותב, הוא אומר, תראו, יש מלחמה גדולה בעולם, מלחמת העולם הראשונה, שנה שעברה דיברנו על זה הרבה, מלחמת העולם הראשונה, הרב קוק נתקע בחול 4 שנים, בדיוק במלחמת העולם הראשונה, והוא כותב, כל המלחמה שיש עכשיו בעולם, זה הכל בסופו של דבר, כדי שבריטניה תכבוש את המזרח התיכון, ותהיה הצהרת בלפור. אומרת, בסופו של דבר, הכל משתלב, ומתחבר, וכל מיני דברים שקורים בעולם, הם נראים לא קשורים, יבוא איזה היסטוריון מקצוען, אני חוקר, חכמולוג כזה, יגיד לכם, מה אתה מבלבל את המוח, כאילו, מה קשור עם ישראל לאיזה מלחמות של גרמניה ורוסיה, ובכלל, יש בעולם, מה אתה חושב שעם ישראל הוא... וזה מדינה קטנה כזאת, כמה מיליוני אנשים, מי שמע עליכם בכלל באקוודור עילית, כאילו, מה אתם חושבים שאתם? מי אתם, כאילו? אז בסדר, זה ככה, זה היסטוריה, הסתכלות, כן, חיצונית, ודאי חילונית, ודאי של מי שלא זה, אבל מי שמסתכל לעומק ובוחן וחוקר, זה לדעתי דבר מדהים. לא יודע, אולי מישהו פה ככה יצא הבשורה, זה נראה לי דבר נפלא לבחון את הדבר הזה. הכל פנים, הרב קוק, כדרכו, הרבה פעמים הוא אומר דברים, הוא לא כרגע מוכיח אותם, אבל ברור לו שזה ככה, זאת האמת. נקודה השנייה שהוא אומר בפסקה הזאת, זה הנושא של אמונה. נושא של אמונה. כל האמונות בעולם, אומר הרב קוק, וזה אנחנו יודעים, זאת אומרת, האמונות המרכזיות, האמונות הגדולות, זאת אומרת, ודאי הנצרות והאסלאם, הן מתחילות מעם ישראל, כפשוטו. זה דבר ברור. אז הוא אומר, האמונות בכללם בעולם מושתתות על הסיפור של עם ישראל, ועל כל הסיפור של יציאת מצרים, ומתן תורה, וכל אחד אחר כך שינה את הדברים לפי תפיסתו והכרתו. אבל באמת השורש הוא שם. יותר מזה, אם שמת לב, היה משפט שהוא אמר שהאמונה הישראלית, האמונה של עם ישראל, היא למעשה ועדת ביקורת, אתם יודעים שבכל עמותה יש ועדת ביקורת, היא הוועדת ביקורת של האמונות האחרות. זאת אומרת, דרך האמונה של עם ישראל, אתה יכול לראות את נקודות האמת שיש בתפיסות האחרות, ואתה יכול לראות גם את נקודות השקר, או את הנקודות שהן לא אמת, שיש בתפיסות האחרות, כיוון שזה התמצית, זה השורש, זה הפנימיות, זאת האמת היותר גדולה. מתוך האמת הזאת יש כל מיני הסתעפויות לכל מיני אמונות אחרות, ויש להם תפקיד בעולם וכולי, אבל הם נובעות מעם ישראל, ועם ישראל בעצם נותן את המבט הנכון כלפיהם מתוך ההשתרשות של הדבר האמיתי, הדבר הפנימי. אז זה, ותשימו לב, בעצם כבר אמרנו את זה, אבל משפט מאוד חזק שהייתי לוקח פה מהפסקה הזאת הראשונה, אין לך תנועה בעולם בכל העמים שלא תמצא דוגמתה בישראל. שזה גם כן דבר מדהים, כאילו, לחקור אותו ולראות אותו. זאת אומרת, אתה רואה תנועה קומוניסטית. ואגב, נגיד, התנועה הקומוניסטית והסוציאליסטית, היה אפשר לראות את זה ממש בחוש, בצורה הכי ברורה, שלא צריך הרבה להוכיח את זה. תנועה קומוניסטית, תנועה גדולה, כן, ברית המועצות, מי שיודע איך שהיא הייתה בתקופות הפאר שלה, איזה מין בשורה כזאת לעולם, דרך חיים, תפיסה של שוויון, כל מיני דברים כאלה. הרבה יהודים היו חברים בתנועה הזאת, והרבה יהודים בתוך עם ישראל, מי שיודע את הקיבוצים הראשונים שקמו, בחלק גדול מהקיבוצים התמונה של סטלין הייתה בחדר אוכל של הקיבוץ. זאת אומרת, הקימו את הקיבוץ ממש על אומרת, בתוך עם ישראל זה נמצא, זה לא שלקחנו את זה משם. אולי בפועל כאילו זה עורר אותנו, אבל באמת זה נמצא אצלנו, כי יש בתורה, כי יש ביהדות, כי יש בקדוש ברוך הוא גם שוויון וגם קפיטליזם וגם סוציאליזם וגם הכל נמצא, הכל נמצא בקדוש ברוך הוא, ולכן הכל נמצא בתורה והכל נמצא בעם ישראל. ולכן אתה אצל הגויים אתה תמצא את זה בעוצמה גדולה. יש משל שהרב קוק אומר באחד המקומות, אני לא זוכר כרגע איפה זה, אבל הוא אומר, לא חשוב, הוא אומר שתיקחו את האדם, שוב להבדיל, את האדם ואת בעלי החיים. הצבי רץ יותר מהר מהאדם, והאריה הוא יותר גיבור מהאדם, אבל הצבי רק יודע לרוץ מהר. האריה רק יודע להיות גיבור, הוא לא יודע לרוץ מהר או לעוף בשמיים כמו הנשר. ואצל האדם, מה מיוחד באדם? אדם יודע גם לרוץ מהר, נכון, לא כמו, כאילו לא כמו הצבי, אבל הוא גם יודע לרוץ, הוא גם יודע לעוף, הוא גם יודע להיות גיבור וחזק. זאת אומרת, יש לו כל התכונות שיש בכל בעלי החיים, לכל אחד יש איזה אחד חזק, ועם ישראל יש לו מהכל, הוא התמצית, אז יש לו את הכל. אין לך תנועה בעולם שלא תמצא דוגמתה בעם ישראל. ולכן אין להתפלא על זה שאנחנו נמצא, שאנחנו רואים כל מיני דברים, לפעמים נורא עקומים, לפעמים נורא מעצבנים אותנו, כל מיני תנועות אנרכיסטיות, ושמאל קשה, וכל מיני דברים אפילו שקשים לנו בזה, אבל זה לא במקרה. זה בגלל שעם ישראל הוא התמצית, אז לכן רק לפעמים הדברים כשהם לא באים מתוך תורה, הם לא באים מתוך המקום הנכון, האמיתי, אז הם מתערבבים לגמרי, והם כמובן באים בצורה מאוד שלילית ולא טובה, אבל בשורש שלהם זה לא פלא עם כל מיני דברים שישנם בעולם, אנחנו נמצא אותם בתוך החברה הישראלית. פסקה ב', כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב, ישנם גילויי חיים כאלה, שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כלומר בגוף כולו, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש מעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומים, ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם, במצוי כולו, בכל היקפו, הגשמי והרוחני, באופן אחר אי אפשר לחשוב. יש מדי פעם משפטים ברב קוק שהם משפטים מאוד חזקים כאלה, כאילו גומר פסקה והוא כאילו אומר לך באופן אחר אי אפשר לחשוב. זאת אומרת, אם אתה יש לך לב הוגה ומוח חושב ישר ואתה מסתכל על החיים, על העולם, על ההיסטוריה, על המציאות, אתה חייב להגיע למסקנה הזאת. שמה המסקנה הזאת? הדוגמה פה היא מגוף האדם, ואגב הדוגמה מגוף האדם היא לא מקרית, בהמשך אנחנו נראה, ההמשך הוא יכול להיות כמה חודשים, אבל עדיין בהמשך אנחנו נראה פסקה שהוא מדבר על כך שראויה היא האנושיות כולה שתתאחד באחרית הימים כמו אדם שהלב שלו, המוח שלו זה עם ישראל, וכל הגויים, אנחנו מכירים את זה מהכוזרי, ישראל באומות, לב באיברים, לב באיברים, זאת אומרת זה לב, וכל האיברים הם חלק מהגוף הזה, זאת אומרת זה יחידה אחת שלמה, העולם כולו הוא יחידה אחת שלמה, שהמוח והלב שלו זה עם ישראל. ממילא, אומר הרב קוק, רגע, שאתה מסתכל על אדם, אתה לא מתפלא על זה שהתפקודים, מה שאתה רואה אצל המוח והלב, זה לא מה שאתה רואה בציפורן או באיזה אצבע או ביד או ברגל. זה די טבעי לך וברור לך שזה משהו עם תפקיד מסוים, היד יש לה את מה שהיא צריכה, בסדר, וזה היא, אבל אין לה את הרגישות, אין לה את העוצמה. יש במדרש קהלת על אמרתי אני אל ליבי, יש שם מדרש שמביא אני חושב בערך 60 דברים, בערך 60 דברים על מה יש בלב. הלב חושב, הלב הולך, הלב עושה, הלב מדבר, הלב, הכל פסוקים. מדהים, תראו את המדרש הזה, פשוט מדהים. פסוקים, פסוקים, מלא פסוקים מהתורה, הכל על הלב. הלב מדבר, הלב חושב, הלב עושה, הלב הולך, הלב אומר, הכל הלב, הכל הלב, מדברים כאילו פיזיים, מעשיים, ועד דברים נפשיים, מחשבתיים ורוחניים, כל מיני, הכל, הלב הוא מרכז. הוא מרכז עצום של כוח חיים אדיר, שכמו שהכוזרי אומר, הוא נותן כוח לכל האיברים, והוא רב בריאות מכולם וגם רב חלאים מכולם, כן, רגישות הכי קטנה בלב, אדם עולה במדרגות, מתחיל להרגיש ככה קצת קשה לו בקומה השלישית, אומרים לו תלך לרופא להיבדק כי אולי יש לך איזה בעיה, הוא מגיע, אומרים לו כן, משהו נסתם שם, ביד יכול להיות עד שהוא ירגיש שיש לו פה איזה נמק, זה כבר יהיה מצב שכבר יצטרכו להוריד את היד, כי אין לה את הרגישות ליד כמו שיש ללב. כלומר זה ברור שזה איבר עוצמתי, רגיש, גדול ומשמעותי, לכן הוא אומר אל תתפלא, כמו שבגוף של האדם זה ככה, אל תתפלא שככה זה בעם ישראל. איך זה בא לידי ביטוי? אז הוא נותן פה כמה דוגמאות כדרכו, המשפט הזה שהוא אמר באמצע, אני חוזר על המשפט הזה, אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע. ככה חמש, שש דוגמאות במשפט אחד. מה הוא אמר פה? הוא אומר, איפה מצאנו עוד משהו כזה באומות העולם? ניסים, ניסים, ניסים בעוצמה כזאת, כן? יציאת מצרים, מתן תורה ובהמשך, במדבר ועוד דברים שהיו בעם ישראל בכניסה לארץ, יש דבר כזה, נבואה, נביאים, בני נביאים, התרחשות שלמה סביב נבואה ורוח הקודש. יש עוד דבר כזה בעולם? יכול להיות בעולם אנשים חכמים, אנשים פיקחים, אנשים, אבל נביאים? מצאנו דבר כזה בעולם, בעוצמה כזאת, שהיא גם לא איזה יחידי סגולה, איזה משהו שהוא, היו בני נביאים, היו התקווה הנצחית. מה זה התקווה הנצחית? התקווה הנצחית זה עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, כן? זאת אומרת, כל הגלויות, כל הסבל, מגיע כבר ממש לדיוטה התחתונה, שכבר נראה כבר שאין סיכוי, כבר זהו, זה כבר כמעט גמור לגמרי. התקופה הזאת של, של, שהכוזרי כותב בה את הספר, כשכבר עם ישראל כבר בקושי זה, והאומות כבר אומרים, הנה, אתם רואים, הנוצרים אומרים, צדקנו, אתם, אנחנו, זה עבר אלינו הבחירה, איפה אתם? אתם כבר שנים, מאות שנים כבר לא בארץ שלכם, וגם פה אתם סובלים, ואתם נרדפים, ואתם זקנים, ואתם, מה אתם? מי אתם? איפה אתם אומרים שאתם עם סגולה, שאתם, איפה אתם? ועם ישראל, כל הזמן הזה, אנשים, פה ושם יש אנשים שקשה להם והם לא מצליחים, ואז הם מקבלים עליהם דתות אחרות. אבל הרוב, כל הזמן מאמין, עם כל הקשיים, עם כל הסבל, מאמין באמונה שלמה שהוא העם הנצחי, מאמין בקדוש ברוך הוא, מקיים את התורה, את המצוות, עליות, ירידות, משברים, אבל תקווה נצחית. כל הזמן חולם לחזור לארץ ישראל, תחזינה עינינו, ירושלים. התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע. להתגבר על כל מכשול, על כל איזה, שואה, הדור שלנו, מה צריך ללכת רחוק? איפה עוד דומה יכולה להתגבר על דבר כזה? 6 מיליון, יותר משליש מהעם נמחק, שבר נוראי, ייאוש גמור, עצמות יבשות, לא מתייאשים, באים, עולים לארץ, עוד פעם מתחילים, חוזרים, ממשיכים, גילויי חיים קשור להיסטוריה שהוא אמר קודם, היסטוריה מופלאה, שאין דבר כזה, והוא אומר, זה לא פלא, אם זה לב ואם זה מוח, אז יש לו באמת כוח חיים אדיר, ולכן לכן זה עוד גילוי של, שוב, בפסקה הראשונה ההגדרה הייתה תמצית ההוויה כולה, בפסקה השנייה ההגדרה הייתה גילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. הגילוי הרוחני העליון זה ודאי האלוקי, כן, הגילוי האלוקי שזה הרוחני, העליון שבהוויה האנושית, כלומר הסולת, הדבר הכי 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 עוצמתי, הכי גדול, הכי רוחני, אבל לא רק במישור הרוחני אלא גם יש לזה אחיזה במציאות הפיזית, זה היסוד של עם ישראל, שהוא ולכן המשפט האחרון הוא אומר, יש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם במצוי כולו. פה זה בעצם שוב מזכיר את הנושא של נבואה, של תורה לעם ישראל, יש את הקשר הכי חזק עם הדברים האלה, כיוון שהוא הגילוי הרוחני העליון, אז עם מילה גם ברור שהוא זה שנבחר לקיים את כל התרי"ג מצוות, והוא זה שנבחר שהנבואה תהיה אצלו. אנחנו יודעים מהכוזרי שההבדל בין הסגולה לבין גר שמתגייר, הוא לא יכול להיות נביא, כן, הכוזרי אומר, גר שמתגייר לא יכול להיות נביא, הוא יכול לקיים מצוות, הוא יכול להיות הרבה דברים, אבל את זה הוא לא יכול, כלומר, נביא הוא לא יכול להיות, ותורה, יש להם 7 מצוות לנוח, וזה בסדר, זה מספיק להם, ויש יחידים, גרים, יכולים להצטרף ולקבל את כל התורה, אבל מי באמת קשור לכל התורה, לנבואה, בעוצמה שלה, בסיס שלה, זה רק מי שהוא התמצית הרוחנית, העליונה של המציאות. והפסקה השלישית והאחרונה שמגדירה קצת יותר ספציפית את מי זה עם ישראל, מי זה אותה תמצית, מי זה אותו גילוי רוחני, מה זה אומר. אז בואו נראה את הפסקה הזאת ואיתה נסיים. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללת היא את הכל. והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. על הרגשתה את המתק, כן, יש לו מתיקות כמובן, ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו. והתשוקה לאלוהות בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה. מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר. קלטה נפשי לאל חיי. מתגלה במסירות נפש תדירית, בנסיעת עול גלות מהאהבה. רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, שהאורה האלוהית מתדבקת על ידם בקרבה. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל יקבצנו ושמרו כרועה עדרו. אז אומר הרב, קודם כל מתחיל משפט ראשון, משפט חשוב, אין להגדיר את כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללתי את הכל. וזה מאוד מאוד קשור להגדרה הראשונית שהוא אמר בהתחלה. אם זה תמצית כל ההוויה, אז עם אלה זה הכל. זאת אומרת, אם זה משהו חלקי, ניקח את המשל שאמרתי על הבעלי חיים, אז אתה יכול להגדיר, אתה אומר, הצבי הוא רץ מהר, אז אתה יכול להגדיר אותו. הוא, יש לו כוח ריצה חזק מאוד. הוא גיבור, אז אני יכול להגדיר אותו, כי יש לו משהו מסוים. אבל אם זה הכל, אם זה המנוע, זה כמו נשמה וגוף, אתה יכול להגיד בגוף, יש יד, יש רגל, יש זה, אבל נשמה אתה לא יכול להגדיר אותה, כי היא כוללת הכל. קודם המשל היה של לב, לב ומוח, אבל זה בחינת, המוח כידוע בקבלה זה בחינת נשמה, כן? הנקודה הפנימית, הנקודה הנשמתית, היא לא משהו שאתה יכול, אפשר, אתה לא יכול להגדיר את הנשמה. אבל אתה יכול להגיד, כשאתה רואה אדם בתפקיד, אז אתה יכול להגיד שהוא עושה דברים בפועל, הוא הולך, הוא מרים דברים, הוא רץ, הוא מדבר, הוא עושה הרבה דברים. אז כל כוח בנפרד, אתה יכול להגדיר אותו. אבל את הכוח שכולל את הכל ומנביע את הכל, את זה אתה לא יכול להגדיר. לכן, את עם ישראל, את כנסת ישראל, ופה הביטוי הוא כנסת ישראל, כי שוב הולכים לשורש. כנסת ישראל, תזכרו, כנסת ישראל זה תמיד המקור הרוחני שממנו באים, ממנו דברים, ממנו הכל נובע. את כנסת ישראל אי אפשר להגדיר בגבולים מיוחדים, בגלל שזה נשמת העולם. זה השורש הפנימי של העולם. מה זה בכל זאת, ננסה להגדיר את זה, לא בדיוק הגדרה, אבל מה זה הכל הזה? אז הוא אומר, הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוהים. צמאון, קלטה נפשי לאל חיי. צמאון, הצמאון הוא ביטוי לחיבור, כן? כשאתה צמא למשהו, אתה חושק בו, אתה רוצה אותו, אתה חושב עליו, אתה מחובר אליו, אתה כל כולך חלק ממנו. זה, ולכן אפשר להגדיר את זה, כי כמו שאי אפשר להגדיר את האלוהות, כי האלוהות היא כמובן מעל יכולת ההגדרה, היא משהו אינסופי, כיוון שעם ישראל כל כולו הוא צמאון נפש אחד גדול לאלוהים, אז גם אי אפשר להגדיר את זה. רק מה שאפשר להגיד שזה זה, כלומר, מה זה הכל הזה? אז הכל הזה, זה, כן, מה זה הנשמה? הנשמה זה זה. הנשמה זה שהיא צמאה, כן, בת מלך שרוצה כל הזמן לחזור למעלה למלך ממנו היא באה. עם ישראל כל הזמן מה שהוא רוצה זה לחזור לאלוקות. אבל שימו לב עכשיו למשפט שהוא אמר בסוף, בגלל, כשאתה אומר שרוצה כלות נפשה לאלוהים, מה זה נראה? זה נראה כאילו מה? כי אנחנו לא רוצים את העולם הזה. נראה כאילו אנחנו לא רוצים את החיים, אנחנו רק רוצים, כמו שבוקוזורי אומר לו שם סוף מאמר ראשון, אתם בטח רוצים למות. אתם כל כך רוחנים, אתם בטח רוצים למות. הוא אומר, לא, 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 אני אפתיע אותך, אנחנו אוהבים את החיים. אנחנו מאוד אוהבים את החיים, לכן הוא גם אמר פה בסוף, רק שלא לזנוח את סדר החיים, שורה השלישית מלמטה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, שהאורה האלוהית מתדבקת על ידם בקרבה. זה לא במקום, זה לא חשבון. זה כל הצמאון הזה, הוא בסוף הוא בתוך העולם הזה. הוא מתגלה בתוך המציאות בעולם הזה, כמו שהוא אמר, בתורה ומצוות, במוסר ומידות, בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים. עוד פעם, הביטוי הזה, קדושת החיים, לא בלברוח מהחיים, ולא, ו, 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 ולא איזשהו רצון רק לסיים את החיים, לא, קדושת החיים, מתוך תורה, מתוך מוסר, מתוך מידות, כל הזה, התעלות נפשית, שירה פנימית, כל זה מתגלה, כל זה ביטוי של צמאון אין חקר לאלוהים, שהוא בסוף מתגלה פה בתוך החיים, בתוך העולם, במסירות נפש תדירית, מה שדיברנו עליה, לאורך כל הגלות, עם כל הצרות, עם כל הקשיים, כל הזמן, יש חיבור. אין רגע שאין חיבור לאלוקות, עם ישראל מוסר את הנפש, בפועל גם מוסר את הגוף, מוסר את הנפש בקשיים רבים, בגלל הנקודה הפנימית הזאת הנשמתית, שהיא הנקודה האלוקית שמתגלה בעם ישראל, אין כמוה אין כמוה באומות העולם, כי הם איברים שיש להם כוחות פרטניים, אנחנו נראה את זה בפרק, באחד הפרקים בהמשך, וזה בעצם משלים את התמונה, כלומר, זה בעצם הפסקה השלישית, היא קצת מסבירה את ההגדרות שהיו בפסקה הראשונה והשנייה, שכנסת ישראל היא תמצית ההוויה, היא הגילוי הרוחני העליון, אז פה בפסקה השלישית הוא קצת מסביר מה זה, זה הצמאון לאלוקים הזה, בראשונה והשנייה הוא יותר נתן גילויים מעשיים, מה זה אומר, מה הדבר הזה אומר במציאות, אז כמו שראינו, זה אומר היסטוריה, זה אומר אמונה, זה אומר נבואה, זה אומר ניסים, זה אומר תקווה, אין יצחיק, כל מיני דברים, דוגמאות כמובן, זה הרבה יותר מזה, אבל דוגמאות שדרכם אפשר לראות את היישום של הדבר הרוחני העליון הזה, איך הדבר הזה מתגלה באמת בפועל, במציאות, בהיסטוריה של של העולם, וכמובן בדור שלנו אין מה לדבר, איך אנחנו רואים את הדבר הזה, כל הקיבוץ גלויות, החזרה לארץ ופלא הקיום של עם ישראל בארץ, עם המלחמות, עם הקשיים וכולי, אבל כל הזמן יש דחיפה קדימה, צמאון אין חקר. אז עד כאן להיום, משהו להעיר, צריך לשאול.